השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אורי אורן בן חנה, זיכרונו לברכה. אורי היה בן 23 כשהוא נהרג בתאונת דרכים, הוא היה באמצע הלימודים, אהב לבשל, רצה להיות שף, בחור רגיש שהיה עוזר לכל מי שנזקק, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו עוד שיעור יוצא לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת יבמות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה הראשונה בה' עמוד א', השיעור היום יהיה 13.5 דקות. כמו שהזכרנו אתמול, היום אנחנו מתחילים סדרה של דפים בנושא של עשה דוחה לא תעשה, והנושא שלנו היום זה המקור לכלל הזה. מניין שעשה דוחה לא תעשה, היום נראה מקור אחד ונדון בדברים מסביב לאותו מקור, מחר נראה מקורות נוספים, את הדיון היום נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה המקור הבסיסי, הגמרא לומדת את זה מסמיכות בין שני פסוקים לגבי ציצית. בדברים כ"ב בפרשת כי תצא, כתוב בפסוק י"א לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, ומיד אחרי זה פסוק י"ב, לכאורה בלי שום קשר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אז יש כאן סמיכות בין שעטנז לבין ציצית, והגמרא יוצאת מנקודת הנחה שדורשים סמוכים, כלומר היא אומרת שזה לא סתם ששני הפסוקים מוזכרו סמוך אחד לשני, כנראה זה בא ללמד אותנו משהו, והיא חותכת את הפסוק הראשון באמצע, היא אומרת שזה שכאילו שכתוב לא תלבש שעטנז, נקודה, צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך. כלומר ציצית אתה כן יכול לעשות משעטנז, כלומר שהבגד יהיה למשל מפשתים והציציות מצמר. עכשיו מה אנחנו רואים כאן? שהעשה של מצוות ציצית דוחה את הלא תעשה של שעטנז. אז הנה מקור שעשה דוחה לא תעשה. אז זה המקור, עד כאן השלב הראשון. השלב השני, המקור שהרגע הבאנו לעשה דוחה לא תעשה, הסתמך על העיקרון של סמוכים. כלומר שיש משמעות לזה ששני הפסוקים הוזכרו סמוך אחד לשני ואפשר לדרוש אותה. ועכשיו, לגבי צורת הלימוד הזאת של סמוכים, הגמרא אומרת שלושה דברים. דבר אחד זה שרבי אלעזר מביא לעיקרון הזה של סמוכים רמז מתהילים. כתוב סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, אז הסמיכות היא אמיתית, אפשר לדרוש אותה. זה דבר אחד. דבר שני זה שרבי אלעזר מביא עוד יישום לעיקרון הזה של סמוכים, כלומר עוד מקום שבו דורשים שני פסוקים סמוכים, והפעם במקרה זה לגבי הנושא של המסכת, וזה ייבום. הוא אומר באופן כללי היבמה לא יכולה להתנגד לייבום, היא חייבת להסכים, היחיד שיכול לא להסכים זה היבם. אבל יש מקרים, הוא אומר, שגם היבמה יכולה להתנגד, וזה למשל אם היבם הוא מוקש חין והיא לא רוצה להתייבם לו. מאיפה הוא לומד את זה? מהסמיכות בין פרשיית ייבום לפסוק אחד לפני זה, שזה לא תחסום שור בדישו. והוא דורש, כמו שאת השור לא חוסם, גם את הטענות של היבמה אל תחסום, ותקשיב לטענות שלה לפעמים, לפעמים היא צודקת שהיא לא רוצה להתייבם. אז זה דבר שני, עוד יישום לכלל הזה של סמוכים. הדבר השלישי זה בשורה השמינית בעמוד א', אנחנו נראה שהדרשה שעשינו עכשיו ללמוד מהסמיכות של ציצית ושעטנז, שעשה דוחה לא תעשה, נכונה גם לרב יהודה. מה מיוחד ברב יהודה? אומר רב יוסף, רב יהודה באופן כללי לא דורש סמוכים. אבל בספר דברים גם הוא דורש סמוכים. ממילא כיוון שהדרשה שלנו מציצית ושעטנז היא מספר דברים, אז היא טובה גם לרב יהודה. עכשיו איפה אנחנו רואים שבאופן כללי הוא לא דורש סמוכים, ומאיפה אנחנו יודעים שבדברים כן ולמה כן, אז נפרט. אז לגבי זה שבאופן כללי הוא לא דורש סמוכים, את זה אנחנו רואים במחלוקת בין רב יהודה לבין בן עזאי, מה המקור לזה שמכשפה הורגים אותה בסקילה. בן עזאי אומר שלומדים את זה מהסמיכות בין הפסוק של מכשפה לא תחיה לבין הפסוק של כל שוכב עם בהמה יומת, והוא אומר כמו ששוכב עם בהמה זה בסקילה, אז גם הפסוק שלפני זה לגבי מכשפה זה סקילה. זה בן עזאי, והוא כן דורש סמוכים. לעומת זאת רב יהודה אומר לו, וכי מפני שסמכו עניין לו נוציא זה לסקילה, לא יכול להיות שנלמד איזה מיטה זה מסמוכים. כלומר רב יהודה לא דורש סמוכים, אלא הוא לומד שהורגים מכשפה בסקילה מאוב ועידוני. אז זה מקור שבאופן כללי רב יהודה לא דורש סמוכים. עכשיו איפה רואים שבספר דברים הוא כן דורש סמוכים? את זה רואים במחלוקת בין רב יהודה לרבנן לגבי האם אדם יכול להתחתן עם אנוסת ומפותת אביו. כלומר ברור שהוא לא יכול להתחתן עם אשתו של אביו, אבל אם אבא שלו רק אנס אישה, האם הבן יכול להתחתן איתה? הרי לא אשתו של אביו, היא רק אנוסתו. אז כאן רב יהודה אומר שלא, ומאיפה הוא לומד את זה? מסמוכים. כלומר כאן הוא דווקא כן דורש סמוכים. וזה שבפרשת כי תצא בסוף פרק כ"ב יש את הפרשייה של נערה מאורסה או בתולה שנאנסה, ומיד בתחילת פרק כ"ג כתוב לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, והוא דורש מהסמיכות לפרשיית האונס שכשכתוב לא יגלה מגלה כנף אביו, הכוונה היא גם לא אנוסתו של אביו. זה רב יהודה, אז אנחנו רואים שכאן, שזה ספר דברים, הוא כן דורש סמוכים. לעומת זאת רבנן שם, למרות שבאופן כללי הם כן דורשים סמוכים, אבל שם הם אומרים, זה פשוט לא באמת סמוך, כי הרי הוא דורש את זה מהחצי השני של הפסוק, שלא יגלה כנף אביו, לא מהחצי הראשון, ממילא זה לא ממש סמוך לפסוק הקודם, לכן רבנן אומרים שכאן לא דורשים. בכל אופן, נחזור לרב יהודה, אנחנו רואים שרב יהודה, לגבי מחשפה, שזה בספר שמות, הוא לא דורש סמוכים, לגבי אנוסת אביו, שזה בספר דברים, הוא כן דורש סמוכים. וממילא, נחזור לעניין שלנו, המקור לזה שעשה דוחה לא תעשה, שאת זה למדנו גם מפרשת כי תצא, מהסמיכות בין שעטנז לבין גדילים תעשה לך, גם רב יהודה יכול לדרוש, כי גם זה בספר דברים, ושם הוא כן דורש סמוכים. אז זה העיקרון של רב יהודה, הגענו בינתיים לארבע שורות לפני סוף עמוד א', אבל עדיין צריך להבין את זה. למה באמת בשאר התורה הוא לא דורש, ולמה בספר דברים הוא כן דורש? אז כאן הגמרא נותנת סיבה קצת מפתיעה. זה לא שיש משהו מיוחד קטגורי בספר דברים, אלא פשוט אולי במקרה, כל הפעמים שיש לימוד של סמוכים בספר דברים, יש בזה משהו מיוחד שמאפשר לי לדרוש סמוכים. מה זה אותו משהו מיוחד? אז הגמרא מביאה שתי דעות, או שזה מוכח או שזה מופנה. מה הכוונה מוכח ומה הכוונה מופנה? אז מוכח הכוונה היא שמדובר בפסוק שהוא לא במקום הטבעי שלו, ממילא כיוון שהוא לא במקום הטבעי שלו, אז באמת הגיוני לדרוש סמוכים, כלומר להבין למה התורה שמחה אותו דווקא על הפסוק הזה, הרי זה לא המקום הטבעי שלו, ולכן שם רבי יהודה כן דורש סמוכים, זו דעה אחת. דעה שנייה זה לא כי זה מוכח, אלא כי זה מופנה, כלומר מדובר בפסוק שלכאורה הוא מיותר, וממילא אפשר לדרוש אותו בדרשת סמוכים. זה באופן כללי, למה לרב יהודה בדברים כן דורשים סמוכים, ועכשיו נדגים את זה בשני הלימודים שראינו מספר דברים. לימוד אחד זה האיסור על אנוסת אביו, לימוד שני זה היתר לעשות ציצית משעת נז. אז לגבי אנוסת אביו, הפסוק הזה גם מוכח וגם מופנה. הוא מוכח כי זה לא המקום הטבעי שלו, כי המקום הטבעי של פסוק שאוסר לקחת את אשת אביו היה אמור להיות בפרשיית העריות בויקרא י"ח. למה זה נמצא כאן בפרשת כי תצא, בלי שום קשר לכאורה למה שלפני ואחרי, אלא כנראה שזה בא לאפשר לנו לדרוש מזה סמוכים. ובנוסף לזה, הפסוק הזה הוא גם מופנה, כי הרי כאמור הפסוק בעצם אומר לכאורה אותו דבר פעמיים. כתוב בחצי הראשון של הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו, ומיד אחרי זה בחצי השני ולא יגלה כנף אביו. עכשיו לא יגלה כנף אביו, לכאורה זה מיותר, כי הרי כבר כתוב בהתחלת הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו, וזה נקרא שזה מופנה, כלומר זה מיותר, וממילא אפשר ללמוד מזה את דרשת סמוכים. אז זה לגבי אנוסת אביו, אמרנו שזה גם מוכח וגם מופנה. עכשיו, לגבי הדרשה שאפשר לעשות ציצית גם משעטנז, גם הוא אנחנו צריכים להראות שהוא גם מוכח, בזה שגם כאן זה לא המקום הטבעי של פרשיית ציצית, הרי לכאורה היה צריך לכתוב את גדילים תעשה לך, לא כאן בכי תצא, אלא בפרשת שלח בספר במדבר, שם זה כל הפרשייה של ציצית. אז מזה שזה כתוב כאן בכי תצא במקום שהוא לא טבעי לו, זה בשביל לאפשר לנו לדרוש את דרשת סמוכים מהסמיכות שלו לשעטנז. זה לגבי זה שיש כאן משהו מוכח. עכשיו, למה זה גם מופנה? אז כאן יש שני שלבים בגמרא. בהתחלה הגמרא אומרת שכל הפסוק של שעטנז כאן מיותר, הרי כבר יש לנו פסוק בויקרא י"ט, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, ויש לימוד מצרעת הבגד שכשכתוב בגד הכוונה היא צמר ופשתים. ממילא אנחנו כבר יודעים בויקרא ששעטנז זה צמר ופשתים ושאסור ללבוש את זה. אז למה התורה צריכה לחזור על זה עוד פעם בדברים לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, אלא מכאן שהפסוק הזה הוא מופנה לדרשה. זה השלב הראשון כשהגמרא מנסה להסביר למה הפסוק הזה הוא מופנה. אבל את השלב הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת שבאמת צריך את שני הפסוקים, וזה לא מיותר, גם את ויקרא וגם את דברים. למה? כי בויקרא הניסוח הוא לא יעלה עליך, ובדברים הניסוח הוא לא תלבש שעטנז, ואנחנו לומדים מהשילוב בין שני הפסוקים, שמצד אחד עוברים על האיסור גם אם הוא רק העלה את הבגד עליו, גם אם הוא לא ממש לבש אותו, מצד שני לומדים מלא תלבש, שבכל זאת זה רק אם הוא נהנה מאותה העלאה. למשל שהוא מתעטף באיזה סמיכת שעטנז, כיכר, זה נקרא העלאה שהוא נהנה ממנה, רק על זה אסור. אבל אם הוא סתם מוכר כסות, והוא שם עליו את בדים שהוא רוצה למכור, זה נקרא העלאה שהיא לא דמה ללבישה, ועל זה הוא לא חייב. בכל אופן אנחנו רואים כאן שצריך את שני הפסוקים, כי בויקרא כתוב העלאה, ובדברים כתוב לבישה. אז את השלב הראשון לנסות לומר שפסוק בדברים מיותר, דחינו, הוא לא מיותר. אז אנחנו עוברים לשלב השני. השלב השני זה שהגמרא אומרת זה לא שכל הפסוק מיותר, רק הסוף שלו מיותר. כתוב שם לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. עכשיו הרי כמו שכבר אמרנו, גם כשכתוב בויקרא ובגד כלאיים שעטנז, כבר למדנו שלפי תנא דבי רבי ישמעאל, הכוונה היא צמר ופשתים. אז למה צריך לכתוב את זה עוד פעם? אז באמת הסוף של הפסוק בדברים מיותר, צמר ופשתים יחדיו, ובזה אנחנו משתמשים בשביל דרשת הסמוכים. זה השלב השני, גם את זה הגמרא מנסה לדחות, והיא אומרת אולי באמת גם זה לא מיותר, כי אם לא היה כתוב בדברים צמר ופשתים יחדיו, היינו חושבים שאולי שכיוון שבדברים מדובר לא רק בהעלאה, אלא בלבישה, אז אולי נחמיר גם על מינים אחרים של בגדים, לא רק על צמר ופשתים, אז אולי בגלל זה צריך לכתוב לנו צמר ופשתים יחדיו, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת לא, לא היינו חושבים כך, כי כיוון שגם בויקרא וגם גם בדברים כתוב את המילה שעטנז, אז נעשה גזרה שווה ונלמד שבשני מדובר דווקא בצמר ופשתים, וממילא, כמו שאמרנו, זה שכתוב בדברים צמר ופשתים יחדיו, זה מיותר, ובזה אנחנו משתמשים לדרשה של סמוכים. אז עד כאן הסברנו את שיטת רב יהודה, בשאר התורה הוא לא דורש סמוכים, בדברים הוא דורש, אבל לא כי יש משהו שונה עקרונית בדברים, אלא פשוט כי בסמוכים שבדברים יש שם לפי דעה אחת מצב שהוא מוכח, כלומר שזה לא המקום הטבעי שלו ולכן דורשים את זה לסמוכים, או לפי דעה שנייה שזה מופנה, כלומר חלק מהפסוק מיותר ואת זה דורשים לסמוכים. והראינו איך זה נכון גם בדרשה לגבי אנוסת אביב וגם בדרשה לגבי ציצית ושעטנז, כשהסתמכנו בזה על תנא דבי רבי ישמעאל שלדעתו כשכתוב בויקרא ובגד כלאיים שעטנז, כל בגד זה צמר ופשתים, אז אנחנו כבר יודעים ששעטנז זה ערבוב של צמר ופשתים. ממילא בדברים, צמר ופשתים יחדיו זה מיותר, ואפשר לדרוש ממנו סמוכים שעושים ציצית מצמר ופשתים, וכאמור, מכאן המקור לזה שעשה דוחה לא תעשה, וזה טוב גם לפי רבי יהודה, בהנחה שהוא כמותן נדבר רבי ישמעאל, ואז כיוון שזה מופנה, גם הוא יכול לדרוש מכאן סמוכים, ואז גם הוא יאמר שעשה דוחה לא תעשה. עד כאן הדבר השלישי לגבי סמוכים, שזה טוב גם לרבי יהודה, ועד כאן השלב השני של השיעור. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לשלב השלישי. בשלב השלישי, הגמרא מקבלת את זה שהמקור לזה שעשה דוחה לא תעשה, זה ממה שאמרנו מקודם, שעושים ציצית משעטנז, אבל היא אומרת, הרי את הלימוד בנינו, לפי הדעה שצריך שזה יהיה מופנה, כלומר פסוק מיותר, בנינו על תנא דבי רבי ישמעאל, שמה שכתוב בויקרא ובגד כלאיים שעטנז, בגד הכוונה היא לצמר ופשתים. עכשיו, לפי זה שואלת עכשיו הגמרא, לכאורה, לפי תנא דבי רבי ישמעאל, אפשר ללמוד שעושים בציצית שעטנז, גם בלי סמוכים. איך אפשר ללמוד? לא מהפרשייה בכי תצא, אלא מהפרשייה העיקרית של ציצית. פרשת שלח, הרי כתוב שם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, אז גם כאן כתוב את המושג בגד, וגם כאן צריך לומר שלפי תנא דבי רבי ישמעאל זה או צמר או פשתים, ובהמשך כתוב שם שצריך לשים פתיל תחלת. עכשיו תחלת זה ודאי דווקא צמר, כמו שלומדים מבגדי כהן גדול. ממילא יוצא שאתה שם פתיל צמר או על בגד של צמר או על בגד של פשתים, ואז יוצא שזה שעטנז. אז הנה אנחנו רואים גם בלי הדרשה של סמוכים ששמים צמר על פשתים, כלומר שעטנז. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא נכון. לולי סמוכים, לא היינו יודעים שאפשר שעטנז בציצית גם לתנא דבי רבי ישמעאל. למה? אמנם התורה אמרה שצריך לשים פתיל תכלת שזה דווקא צמר, ואמנם לפי תנא דבי רבי ישמעאל היא דיברה על שני סוגי בגדים שזה או צמר או פשתים, אבל מי אמרה שהיא אמרה לשים את התכלת על שני סוגי הבגדים? אולי התכוונה שכשזה בגד מצמר אז שמים פתיל תכלת שזה גם צמר, אבל כשזה בגד מפשתים אז גם הציציות הם מפשתים ולא שמים פתיל תכלת במקרה כזה, ואז יוצא שאין שעטנז. לכן צריך את הדרשה של סמוכים בשביל ללמד אותנו שאפשר להרבב, ואפשר שהבגד יהיה מפשתים והפתילות יהיו מצמר. ומכאן המקור לזה שעשה דוחה לא תעשה. עד כאן התשובה. עכשיו בסוגריים, כשהגמרא אומרת את התשובה, היא אומרת את זה בצורה קצת יותר מסובכת, כי היא מדמה את זה למישהו אחר וזה רבה. עכשיו הגמרא מדגישה, תנא דבי רבי ישמעאל ורבה לא מסכימים אחד עם השני. כי כמו שאמרנו, לפי תנא דבי רבי ישמעאל, כשכתוב בתורה בגד, הכוונה היא דווקא צמר ופשתים, לעומת זאת רבה חולק על זה, לדעתו צריך ציצית בכל סוגי הבגדים, גם במשי למשל, לא רק בצמר ופשתים, אז יש כאן מחלוקת גדולה בינו לבין תנא דבי רבי ישמעאל. הסיבה היחידה שהגמרא הזכירה את רבה זה לא כי סוברת שתנא דבי רבי ישמעאל הוא כמו רבה, או שהיינו חושבים שהוא כמו רבה, אלא רק הזכירה אותו כי באמת לפי רבה, אם עושים ציצית מאחד משאר סוגי הבדים, כלומר לא צמר ופשתים, אז הוא אומר שצריך שגם הציציות וגם הבגד יהיו מאותו סוג. הוא לומד את זה מזה שכתוב על ציצית הכנף פתיל תכלת, כלומר שהציצית והכנף, כלומר הבגד, הם מאותו מין, ואת זה הגמרא לקחה בשביל לומר לנו שהיינו חושבים שתנא דבי רבי ישמעאל יאמר משהו דומה בתוך השיטה שלו, שיש רק או בגד צמר או בגד פשתים, שגם הציציות צריכים להיות מאותו מין, ואז אין שעטנז, לכן צריך את סמוכים ללמד אותנו שאפשר שעטנז. אז זה מה שהגמרא רצתה לדמות את תנא דבי רבי ישמעאל לרבה, רק בשביל אותה הווה מינה בדבי רבי ישמעאל שצריך מאותו מין, אבל כמה שמלן שלו, ומכאן אפשר ללמוד שעשה דוחה לא תעשה, כי עושים ציצית משעטנז. בזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', בינתיים יש לנו מקור לזה שעשה דוחה לא תעשה, מזה שבציצית עושים שעטנז, נזכיר שלמדנו את זה מדרשת סמוכים, ונזכיר שלפי רב יהודה זה דווקא אם זה או מוכח או מופנה, ואמרנו שזה מופנה רק לפי תנא דבי רבי ישמעאל. מחר נראה מה לגבי מי שחולק על תנא דבי רבי ישמעאל, כלומר רבנן, ואז לשיטתם זה לא מופנה, אז מאיפה בכל זאת לומדים שעשה דוחה לא תעשה. אז את זה נראה מחר, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום את הסוגיה של השד אוכל לא תעשה, וחילקנו את הלימוד היום לשלושה שלבים. בשלב הראשון למדנו שהמקור להשד אוכל לא תעשה, זה מזה שעושים ציצית שעטנז, כלומר שאפשר למשל שהבגד יהיה מפשטים, והציצית עצמה תהיה מצמר, ולמה? כי השד אוכל לא תעשה. עכשיו, איך לומדים שבאמת עושים ציצית משעטנז? מצורת לימוד שנקראת סמוכים. וזה שבקי תצא כתוב בפסוק אחד, לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, ומיד בפסוק אחרי זה כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, מהסמיכות ביניהם לומדים. יודעים שאת הגדילים אפשר לעשות גם מצמר ופשטים יחדיו. עד כאן השלב הראשון. השלב השני, כיוון שהזכרנו צורת הלימוד של סמוכים, נאמר על זה שלושה דברים. דבר אחד זה שיש לזה רמז מתהילים, סמוכים לעד לעולם וכו'. דבר שני זה שרבי אלעזר לומד עוד דין מצורת הלימוד של סמוכים, וזה שאם יבמה לא רוצה להתייבם ליבם כי הוא מוקה שכין, אז לא חוסמים את טענותיה, כלומר מקשיבים לה והיא לא צריכה להתייבם לו, לומדים את זה מסמוכים מהסמיכות שלא תחסום שור בדישו לבין פרשיית ייבום. דבר השלישי לגבי סמוכים זה שאומרת הגמרא שהמקור לזה שהשד אוכל לא תעשה שלמדנו מסמוכים לגבי ציצית זה נכון גם לרבי יהודה. כלומר גם רבי יהודה שבאופן כללי לא דורש סמוכים, בספר דברים הוא כן דורש ולכן המקור הזה הוא טוב. איפה רואים שהוא לא דורש באופן כללי ובספר דברים כן? אז באופן כללי הוא לא דורש בזה שהוא חלק על בן עזאי לגבי המקור לזה שהורגים מכשפה. הוא אמר שלא לומדים את זה מסמיכות אלא לומדים את זה מאו ועידוני. ואיפה רואים שבדברים הוא כן דורש? מזה שהוא אוסר על אדם להתחתן עם אנוסת אביו, ואת זה הוא דורש מסמיכות בין פרשיית אונס לבין הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, והוא דורש שזה גם לגבי אנוסת אביו. אז אמרנו שבדברים גם הוא דורש סמוכים, ולכן המקור מציצית הוא טוב. עכשיו, למה דווקא בדברים? אז הגמרא מציעה שתי הצעות, או בגלל ששם זה תמיד מוכח, כלומר, מדובר בפסוקים שלא נמצאים במקום הטבעי שלהם, וכיוון שהם שם, אז כנראה שזה בשביל שנדרוש סמוכים, ובאמת לא ייקח איש את אשת אביו, וגם גדילים תעשה לך נמצאים במקום הלא טבעי להם, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שבדברים, כל הסמוכים הם מופנים, כלומר, פסוקים שהם לכאורה מיותרים, ולכן אפשר לדרוש. למה הם מיותרים? אז לגבי אנוסת אביו זה מיותר, כי כבר כתוב, לא ייקח איש את אשת אביו, ולכן לא יגלה כנף אביו זה לכאורה מיותר. ולכן דורשים את זה לאנוסת אביו על ידי סמוכים. לגבי ציצית, למסקנת הגמרא זה מיותר, כי לפי תנא דבר רבי ישמעאל, כשכתוב בויקרא ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, אנחנו כבר יודעים שהכוונה היא לצמר ופשטים, כי לפי תנא דבר רבי ישמעאל, תמיד בגד זה צמר ופשטים, וממילא זה שכתוב בדברים עוד פעם, לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, המילים צמר ופשטים יחדיו מיותרות, ולכן אפשר לדרוש מהם סמוכים לפסוק הבא של גדילים תעשה לך. אז זה מיותר לפי תנא דבר רבי ישמעאל. עכשיו לסיום, שואלת הגמרא בשלב השלישי של השיעור, אם כבר אתה הולך עם תנא דבר רבי ישמעאל, לכאורה לדעתו אפשר להגיע למסקנה שעושים ציצית משעטנז גם בלי סמוכים, וזה מפרשיית ציצית בפרשת שלח, ששם כתוב שעושים ציצית דווקא על בגד, שלפי תנא דבר רבי ישמעאל זה או צמר או פשטים, וכתוב שצריך תחלת, שזה דווקא צמר. אז אתה רואה ששמים צמר גם על בגד פשטים, גם בלי הדרשה של סמוכים. עונה הגמרא, לא. לולא הדרשה של סמוכים, היינו חושבים ששמים תחלת דווקא על בגד של צמר, כמו שבאמת רב אמר משהו קצת דומה לזה, כמש מלן שלא. אלא שמים תחלת, שזה צמר, גם על בגד פשטים, ואת זה לומדים מסמוכים, וזה המקור כרגע לזה שעשה דוחה לא תעשה, שעושים שעטנז בציצית. מחר נראה מקורות נוספים, כל טוב.